בתוספות, בסוף מגילה. תוספות בסוף מסכת מגילה מביאים מחלוקת ראשונים עם מאותה תקנת עזרה שיהיו קוראים כללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה, אז אם חייבים בגלל זה לקרוא גם את פרשת ניצבים, אז תוספות מביאים בשם רב ניסים גאון שצריך לקרוא גם את פרשת ניצבים בנוסף, חוץ מ את התוכחה, את הכללות של פרשת כי תבוא, צריך לקרוא גם פרשת ניצבים, כי גם שם יש תוכחה. תוספות חולקים. ברמב"ם משמע, ככה הוא פוסק להלכה, שקוראים אתם ניצבים קודם ראש השנה, ככה נפסק להלכה. זאת אומרת שיש דין, את פרשת ניצבים גם צריך לקרוא קודם ראש השנה, ככה המנהג הפשוט. בקיצור, צריך לקרוא את פרשת ניצבים גם היא קודם ראש השנה. גם זה בכלל אותה תקנה, משמע שגם זה בכלל אותה תקנה שתיקן עזרא, שיקראו באותם תוכחות, באותם כללות, קודם ראש השנה, בשביל, כמו שכתוב בגמרא, בשביל שתכלה השנה וקללותיה. באמת תוספות שואלים שם, תוספות אומרים שדברי הברית נגמרו כבר בפרשת כי תבוא, כמו שכתוב מפורש. אלה דברי הברית אשר ציווה השם, אשר מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אז שם בפרשת כי תבוא נגמרו דברי הברית. מה שאנחנו צריכים לנסות להבין זה המיוחד שבדברי הברית שבפרשת ניצבים. ברמב"ם בהלכות מילה כתוב, הרמב"ם בסוף הלכות מילה, בואו ראה כמה חמורה מילה, הוא ממשיך, וכל מצוות התורה נחרטו עליהם שלוש בריתות, שנאמר אלה דברי הברית אשר ציווה השם. זה הברית של תורת כהנים, זה הברית, זאת הברית של תורת כהנים. מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, זאת הברית של משנה תורה, זאת הברית של פרשת כי תבוא. ושם הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם לעוברך בברית השם אלוקיך. הרי שלוש בריתות. אז מפורש כאן בדברי הרמב״ם, שבאתם ניצבים נחרטה עוד ברית נוספת. יתר על הברית שבפרשת כי תבוא, שאלה דברי הברית, ובפרשת אתם ניצבים לא כתובה ברית נוספת. אין שם ברית נוספת. בפרשת אתם ניצבים חוזרים על דברי הברית, ואם יהיה מישהו, כמו שכתוב, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, אז על זה כתוב לא יובה השם סלוח לו, ובהמשך כתוב ורפצה בו כל העלה הכתובה בספר התורה הזה. הכתובה בספר הזה או בספר התורה הזה, שתיהם, זאת אומרת, שני הלשונות כתובים. אז מדובר פה על אותה עלה, על אותם עלות הברית הכתובות בספר הזה. זאת אומרת, מדובר פה על אותם עלות הברית של פרשת כי תבוא. ברמב״ם כאן מפורש שבפרשת אתם ניצבים נחרטה עוד ברית. ברית נוספת נחרטה, זאת הברית השלישית. על כל התורה כולה נחרטו שלוש בריתות, דהיינו, הברית של תורת כהנים, של בחוקותיי, והברית של כי תבוא, והברית של אתם ניצבים, כך כתוב כאן בדברי הרמב״ם. אז מפורש שיש כאן עוד ברית נוספת, ובפשטות אין לזה זכר, בפרשה כתוב הפוך. זאת לא ברית נוספת, לא נחרטה כאן עוד ברית. זה רק קיום, אישור, למי שרוצה חלילה להפקיע את עצמו מהברית של פרשת כי תבוא, אז כתוב כאן, לא יובה השם סלוח לו ורפצה בו כל הלאה. אז אנחנו צריכים לנסות להבין את זה, וגם מה שנוגע לעניינים, מה שנוגע למיוחד, מהי הברית המסוימת של פרשת ניצבים, וגם את המיוחד שבתכלה שנה וכללותיה של הברית של ניצבים. הפסוק כתוב כך, כתוב, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. וזה מאוד מאוד תמוע. איך אדם יכול להתברך בלבבו כשהוא שומע את עלות הברית, צדיחי קללות שנאמרו במשנה תורה, ובחזל כתוב שכשכלל ישראל שמעו את זה, הוריקו פניהם. ויש אדם שמתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. אז כבר מבואר בדברי הגר"א, קצת באדרת אליהו, בעוד מקומות. כבר הזכרנו את זה פה. הגר"א אומר את הכלל הגדול שלו, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הגר"א אומר את הכלל הגדול, שכל מקום שהתורה מדברת בלשון יחיד, מדברים על כלל ישראל כולו יחד, כמציאות אחת. וכשמדברים בלשון רבים, מדברים על כל אחד ואחד מהציבור. אז כשהתורה מדברת בלשון רבים, היא מדברת על כל יחיד ויחיד. כשהתורה מדברת בלשון יחיד, היא מדברת על כל הכלל כאל יחיד, על כל הכלל יחד. מכיוון שהכללות שבמשנה תורה הן בלשון יחיד אמורות, אז יכול אדם להתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, אני לא שייך לכלל הזה. אני לא חלק מהכלל. כיוון שכי בשרירות ליבי אלך, אני מוציא את עצמי מן הכלל. בזה שאני מוציא את עצמי מן הכלל, אז אותם עלות הברית לא חלו עליי מלכתחילה. זה נאמר בלשון יחיד על כלל הציבור, וזה רק אל מי ששייך, אל מי שמתחבר, אל מישהו חלק, אל מישהו אחד עם כל הציבור כולו. לכן זה התוספת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. אז על זה כתוב לא יובה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם בקנאתו ורפצה בו כל העלה, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל. אותה הבדלה שהוא רצה להבדיל את עצמו, אז ההבדלה הזאת חלה אומנם, אבל היא חלה רק לרעה, ככל עלות הברית הכתובות בספר הזה. כתוב, דברי חז"ל ידועים, הראשונים מביאים את זה, הרמב"ן, הרשב"ו, בשבת בדף ב', על הגמרא של מודעה רבה לאורייתא והדור קיבלוה בימי אחשוורוש. אז כתוב שם בראשונים, הם מביאים את שזקני ישראל באו אל יחזקאל הנביא אחרי חורבן הבית, ואחרי שגלו לבבל, ואחרי שכלל ישראל איבד, איבדנו את כל מחמדנו, את הכל, הכל. אז באו אל יחזקאל, זקני ישראל באו אל יחזקאל הנביא ואמרו לו, רבינו יחזקאל, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. להבין. נכרתה ברית עם כלל ישראל. הברית של מעמד הר סיני. הברית הזאת מחייבת קשר כביכול עם בורא העולם. בורא העולם נמצא איתנו, אנחנו איתו והוא איתנו. מביא אותנו לארץ ישראל, בונה לנו את בית הבחירה, שולח לנו את הנביאים, מגלה לנו על ידי הנביאים, על ידי אורים ותומים. נותן לנו את כל סדרי המלוכה ואת כל השפע שמגיע לעושה רצונו. ככה נראה כלל ישראל. אבל מפני חטאינו גלינו מארצנו ואיבדנו את הכל, הכל. לא ארץ ישראל, לא מקדש, לא נבואה, לא מלוכה, לא עבודה, לא אורים ותומים. הכל נלקח. זאת אומרת, אישה שגרשה בעלה. אז כלום יש לה עם זה על זה. פירוש הדבר שהברית נגמרה. אין יותר ברית. הרי זה עצם הברית. הברית עצמה, הרי זה עניינה. הברית היא קשר, חיבור. זה עניינה של הברית. וכשהחיבור ניתק, פירוש הדבר שאין ברית יותר. אם אין ברית יותר, אז אין מה שיחייב. אז הברית נגמרה, זה נקרא אישה שגרשה בעלה. אז על זה בורא העולם שלח את יחזקאל, שלח נבואה ביד יחזקאל. העולה על רוחכם, היו לא תהיה. כתוב בפסוק הנבואה ביחזקאל, כתוב שם, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה, בזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. אין אפשרות, הברית הזאת היא לא שייכת, אין אפשרות, היא לא בת ניתוק, היא לא בת סילוק, היא לא בת הסרה. הברית הזאת קיימת לעולם, נצח סלע ועד. הברית קיימת. אותה טענה שאישה שגרשה, הרי ככה זה נראה, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, הרי נשארנו בלי כלום. איפה חלה הברית? איפה היא נמצאת? איפה היא נמצאת? הברית נמצאת בקשר, שהקשר הזה הוא קשר של חיים. זה קשר בעצם. זה קשר שמי שמנתק אותו, מנתק את החיים עצמה. עניינה של הברית, הברית לא חלה בקשר הנראה, בקשר הגלוי. הברית תפסה, חלה, בעצם החיים. הגילוי הזה של אותה נבואה של יחזקאל, איפה המקור? המקור לנבואה, זאת אומרת, המקור לחידוש הזה. הרי זקני ישראל כשבאו אל יחזקאל, הם באו בטענה נכונה. וכביכול בורא העולם, כשהוא גילה את הנבואה הזאת, זה מפורסם בשם רב איצו. זה גם כתוב באור ישראל. כשאדם נאמן אומר לי משהו, אני מאמין לו. צריך להיות דבר זר מאוד ורחוק מאוד, שאדם נאמן יצטרך להישבע כשהוא אומר לי את הדבר הזה. שהדבר, זה נשמע בלתי אפשרי, זה נשמע מאוד לא מהימן. אז אדם נאמן צריך להישבע על זה. אדם נאמן מאוד, אדם נאמן מאוד שידוע, מפורסם, שזה לא שייך שהוא יוציא דבר שקר מפי. כשהוא צריך להישבע, הסימן שהדבר זר ורחוק וממש בלתי אפשרי. אי אפשר להאמין את זה. כשבורא העולם בכבודו ובעצמו צריך להישבע, חי אני נאום השם. חי אני נאום השם. זאת אומרת שהדבר הזה לא מתקבל, ככה הוא מאיר, הדבר הזה לא מתקבל, אלא בשבועה כביכול ממנו יתברך. הדבר הזה קשה לקבל אותו, קשה להאמין בו, קשה אלה. יש כאן גילוי של עובדה. מה צריך להישבע על זה? חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחימה שפוחה הם לא חלקו. באופן פשוט, כמו שמבינים פשוט, זה צריך להיות לא כך. זה מאוד לא מסתבר. הברית קיימת כל זמן שהיא נמצאת, שאין ברית, שאין ברית. אז הברית נחרטה, זה נקרא שהברית הופרה, היא איננה, היא כבר לא קיימת יותר. יש כאן עומק של ברית בזמן שאין לה שום גילוי. הגילוי הוא אך ורק סילוק, דחייה ונטילת כל מחמדינו כולם. לוקחים מאיתנו את הכל והברית קיימת במילואה. הברית קיימת כמו שהיא הייתה. ומי שחלילה מפר אותה, זה נקרא מפר ברית. אז זה פשוט, שהמקור לחידוש הזה, של חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה וכולו, הם לא חלכם, אפילו בחימה שפוחה. המקור לזה, זאת הברית של פרשת ניצבים. זה מה שנתחדש בברית של פרשת ניצבים, נתחדש, וזה חידוש עצום. זה חידוש עצום, זה חידוש אותה ברית נחרטה למצב שנראה לכאורה שהברית לא קיימת. ולכן יכול להיות מישהו שיתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. משום שזה נראה שהברית לא קיימת. זאת אומרת, השאירו אותנו מחוץ לברית. אז על זה כתוב, לא יובה השם סלוח לו, ורפצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. וכשכתוב, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם כך על הארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם והוציאו אותם מארץ מצרים. זה נקרא בלשון הנביאים, בלשון הנבואה של יחזקאל, זה נקרא בחימה שפוחה הם לא חלקים. זאת אומרת כך, כאן נכרתה ברית נוספת, והברית הזאת היא ברית שהיא חלה, חלה, תופסת בכל המצבים, שכל מערכת הברית לא נראית, היא נראית שהיא הופרה. אז יש כאן ברית שנכרתה, וברית נוספת לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום, ולא איתכם לבדכם, כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. עם כולם נכרתה הברית הזאת, והברית הזאת אומרת שאין אפשרות לפרוש מהברית ההיא. אבל הברית ההיא קיימת עם כל הגבולות של הברית ההיא. כאן נתגלתה, הברית הנוספת הזאת אומרת שיש כאן ברית שהיא לא בת סילוק ולא בת הסרה בשום מקרה ובשום מצב. כל ברית יש לה, היא נקראת, בלשון חז"ל, הבריתות נקראות שבועות. כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נשבע לנו. ואלה הם דברי הברית, הברית נקראת בלשון התרגום כימה, כמו שבועה. חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחימה שפוחה הם לא אוכל לכם. זאת שבועה שכביכול בורא העולם כבר נשבע אותה בברית של פרשת ניצבים. זאת הברית של פרשת ניצבים, היא אומרת, זאת כריתת ברית נוספת, כריתת ברית יתר על הברית. הברית ההיא יש בה מקום שיבואו זקני ישראל ויגידו שהברית ההיא נתגרשנו מהברית ההיא. הברית ההיא כבר לא קיימת יותר. על זה באה הברית הנוספת של פרשת ניצבים ואומרת אין מציאות כזאת, אין מציאות כזאת, אין אפשרות שמישהו יוכל לסלק את עצמו מהברית. נמצא סדר הדברים כך, כך הוא, כך צורת הדברים. הברית של פרשת כי תבוא, דהיינו כל הצדיחי כללות שנאמרו במשנה תורה, אז הם כולם נאמרו על קיום התורה, ועל זה נכרתה הברית. אלה דברי הברית, אם נשמע בקולו אז יהיו לנו כל הטובות כולם, אם חלילה לא נשמע בקולו אז יהיו לנו כל עלות הברית הכתובות בספר הזה חלילה. זאת ברית שנכרתה על קיום התורה. הברית של פרשת ניצבים נכרתה על קיום הברית. הברית קיימת לעולם. כל מי שמפר את הברית, כל מי שמסלק את עצמו מהברית, ישנה ברית נוספת. זאת הברית שנכרתה על קיום הברית. זאת לא ברית שנכרתה על קיום התורה סתם, אלא על קיום הברית של התורה. אם יש מישהו שבשומעו את דברי העלה הזאת הוא יכול להתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלה, דהיינו הוא מוציא את עצמו מהברית, דומה לזה שעשו אותם זקני ישראל בימי יחזקאל. רצו לצאת מהברית, אין יותר ברית, אז נכרתה ברית נוספת. זאת הברית שמלמדת, שהיא אומרת, הברית שנכרתה על הברית שהיא לעולם קיימת, היא לא בת סילוק, היא לא בת הסרה, היא לעולם לא תהיה מופרת. תוספות שואלים במסכת שבת שם באותה סוגיה באותה סוגיה של מודעה רבה לאורייתא, מקשים תוספות שם כפיית הר כגיגית הייתה בהר סיני, אבל אחר כך הרי נכרתו בריתות, כך מקשים תוספות, הרי נכרתו בריתות, אז אומרים תוספות הבריתות גם הן נחשבות בהכרח. הבריתות מצורפות לאותה כפיית הר כגיגית, דהיינו כלל הדברים הרי הוא כך, בהר סיני קיבלנו אנחנו כלל ישראל, אנחנו קיבלנו קיום חדש, והקיום הזה יש לו תנאים אחרים מתנאי הקיום הרגילים של כל באי עולם. אנחנו נכנסנו לתוך מערכת קיום אחרת. הקיום הזה הוא קיום שהתנאים שלו הם ההיות תחת העול, תחת השיעבות של מעמד הר סיני. זה נקרא כפה עליהם הר כגיגית. שם אנחנו נמצאים, שם מקומנו, ואין לנו מקום אחר. תראו שהמילים כפה עליהם הר כגיגית, זה הכוונה, כן? זה נעשה כאן מקום מוקף מחיצות, והמקום הזה הוא מקום בפני עצמו בנבדל מכל העולם כולו. זה מקום שאף אחד מכל באי עולם לא יכול להיכנס אליו, וגם אף אחד מבפנים לא יכול לצאת ממנו. זה נקרא מקום מוקף מחיצות, וזאת המסגרת ששם אנחנו חיים. זה מקומנו, שם אנחנו חיים. מקום, כמו שידוע, כולם יודעים, פירוש המילה מקום, זה כמו שהראשונים אומרים, גם ברש"י מרומז, ככה כתוב בכל הראשונים. פירוש המילה מקום זה הדבר המקיים. אין לך דבר שאין לו מקום. המקום הוא זה, כמו ש... כמו שמובן, דיברנו גם פה הרבה פעמים. המקום זה הדבר שנותן את אפשרות הקיום של כל דבר. קיבלנו מקום אחר, והמקום הזה הוא מקום שהוא מוקף מחיצות, מקום בפני עצמו, מקום שהוא נבדל מכל העולם כולו. ההבדלה הזאת שנבדלנו מכל העולם כולו, היא המקום והיא תנאי הקיום שלנו. שם אנחנו קיימים. מי שרוצה להוציא את עצמו משם, מוציא את עצמו אל מחוץ לקיום. כל אחד מכל באי עולם, כשהוא מקבל עליו את מעמד הר סיני, נכנס לשם. חוץ מזה, מי שלא מקבל את מעמד הר סיני, אז המקום הזה לא שייך אליו. לכל באי עולם אין מקום שם. ומי ששם מקומו, אין לו מקום בשום מקום אחר. שם מקומו. זאת אומרת, תנאי הקיום שלו הם המקום ההוא. המקיים שלו זה המקום ההוא. מקום אחר אין לו. הבריתות, זה מה שתוספות מתכוונים. הבריתות גילו את העומק של אותה כפיית הר כגיגית. וכל זמן שלא תפסנו, כל זמן שלא הבנו שאותה כפיית הר כגיגית היא הקיום שלנו, זה מה שנתחדש באדור קיבלוה בימי אחשוורוש. אבל כל זמן שלא הבנו את זה, אז גם הבריתות נמצאות באותה מסגרת של הכפייה. הבריתות הם הגילוי של גילוי העומק של אותה מציאות שנתחדשה במתן תורה. עומק המציאות שנתחדשה במתן תורה היא זהו העומק. זאת מציאות אחרת, זאת מציאות שהמקום שלה הוא מקום בפני עצמו. לכן תנאי הקיום שלנו שונים מתנאי הקיום של כל באי עולם. אנחנו לקיומנו שלנו צריכים את המקום ההוא. ברגע שאנחנו מפקיעים את עצמנו מהמקום ההוא, אנחנו מאבדים את עצמנו לדעת. סילוק, כל הסתלקות מהמקום ההוא. נקראת הסתלקות מהחיים. אנחנו הרי תמיד חוזרים על דברי הרמב"ן, תמיד, על דברי הרמב"ן בתחילת פרשת נוח. כתוב ברמב"ן שפירוש המילה ברית, ברית, זאת מילה נסמכת כמו, כאילו היינו אומרים בריאת. כל ברית היא בריאה חדשה בעולם. זאת מציאות חדשה שבלי הברית היא לא הייתה קיימת. הברית מכניסה לעולם מימד חדש, מציאות חדשה, דבר שלא היה מקודם. זה עניינו של ברית. הברית הזאת של פרשת ניצבים היא הברית שמגלה את העומק הזה שבורא העולם גילה את זה אחר כך. לקמידה בנביאים וכתובים שלא כתוב קודם באורייתא, כמו שהגמרא אומרת. לא הבינו את זה היטב. יחזקאל בא ופירש. חי אני נאום השם. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אם צריך. אם צריך, אז גם בחימה שפוחה הם לא חלקים. אין מקום, חלילה וחלילה, אין מקום לומר כלום יש להם זה על זה. יש להם זה על זה. ותמיד יהיה להם זה על זה. איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה. אין דבר. נמצא להבין, נמצא עומק הדברים. הפרשה מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אז כבר עמדו על זה המפרשים. פתח בלשון רבים. אחרי הפתיחה בלשון רבים, אתם ניצבים היום כולכם, לעובריך בברית השם אלוקיך ובעלתך. ואחר כך, כמו שכתוב, בין יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, ומדובר עליו, כלפיו, כן. שוב בלשון יחיד. עומק העניין הוא, אלו שתי המערכות. ישנה מערכת אחת שכלל ישראל נראה. כולנו, כולנו, בני ברית, ואנחנו קיימים ככלל, אנחנו קיימים כבני ברית. אבל במצב של ישנו עם אחד, וזהו בדיוק היה המצב של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אי אפשר לדבר עליהם בלשון יחיד. זאת המשמעות, כך מתגלה הטענה של אותם זקני ישראל. טענתם של זקני ישראל שהם באו אל יחזקאל, אז היא מתגלה בזה שהללו בלשון יחיד עבורו. הברית של משנה תורה כתובה בלשון יחיד, היא מדברת אל כלל ישראל ביחד. אבל המצב הוא שהברית איננה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד ביניו. הברית איננה, אי אפשר לפנות אלינו בלשון יחיד. כשאי אפשר לפנות אלינו בלשון יחיד, זה כבר לא המצב של הברית של פרשת כי תבוא. אז מדובר פה מפוזר ומפורד. הפירוש של מפוזר ומפורד, זאת אומרת, באופן מפוזר ומפורד עניינו שיש איש או אישה או משפחה או שבט, וכמובן, כמובן, שבט זה לא הגבול, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקי ישראל. ללכת לעבוד אלוהים אחרים. זאת אומרת, כלל ישראל נפרד, כל אחד פונה לדרכו וכל אחד הולך למקום אחר. אלה אלוהיך ישראל, מלמד שאיבו להם אלוהות הרבה, וכל אחד צריך את שלו. כבר אי אפשר לפנות אל כלל ישראל בלשון יחיד, אי אפשר לומר לך, בך, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מדברים על כל כלל ישראל יחד. אין אתה, כשאומרים אתה מתכוונים אל אדם בודד. על המצב הזה נחרטה הברית של פרשת ניצבים. והברית הזאת אומרת שזה לא נכון, זה לא כך. בחימה שפוכה אמלוך עליכם, אמלוך עליכם פירוש. אנחנו תמיד הרי מזכירים את דברי הרמב"ם. המלך הוא זה שמחבר את כל העם כולו ביחד. אנחנו תמיד מזכירים את דברי לשון הרמב"ם בספר המצוות. שציוונו למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו. המלך את זה הוא עושה, המלך מאחד. המלך נקרא בלשון התורה אחד העם, אומר רש"י, המיוחד שבעם והוא המלך. פירוש המילה מיוחד, זה נקרא שמצרף את כולם יחד, זה נקרא מיוחד, מחבר את כולם ועושה אותם יחד. ויהי באישור מלך והתאסף ראשי העם יחד, יחד שבטי ישראל. יחד שבטי ישראל. זה עושה מלך כשהוא באישורון. ויהי באישורון מלך, הפועל היוצא זה יחד שבטי ישראל. בחימה שפוכה הם לא חלפים. פירוש הדבר. אין מציאות כזו. אין אפשרות כזו. אין אפשרות להסתלק, אין אפשרות לצאת מן הכלל חליל. כל מי שמעלה על דעתו שהוא יצא מן הכלל, אז זה, והבדילו השם לרעה, אז כל דברי הברית, כל עלות הברית יחולו. כל עלות הברית יחולו בו, פירוש הדבר, בחימה שפוכה הם לא חליל. אתה תהיה חייב לחזור ולהצטלק. רבותינו הראשונים מגלים לנו, ישנם כידוע שני פנים לדין של ראש השנה, ושני הפנים אמת. אליבא דרבי יהושע, שהוא אומר בניסן נברא העולם, אז אומרים הרבה מרבותינו הראשונים, כך כתוב ברן, בתוספות כתוב תירוץ אחר, אבל ברן כתוב, ועוד ראשונים כמה וכמה, גם ברמב"ן משמע ככה, מבואר ככה. אליבא דרבי יהושע שבניסן נברא העולם. אז יום הדין של ראש השנה זה לא משום שזה היום תחילת מעשר. לא בגלל זה. כיוון שלהלכה קיימה לה, אנחנו הרי לתקופה קיימלן כרבי יהושע, אז נמצא שכשאנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, זאת תחינה מסוימת, אבל לא היא האחת והיחידה, זאת תחינה מסוימת. וכמו שידוע בדברים האלה, אז תמיד יש אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין מחלוקות אמיתיות מן הקצה אל הקצה בעניינים האלה, אלא ישנה בחינה מסוימת, ישנה בחינה מסוימת שכולם מודים בה. אבל יום הדין נקבע לא בגלל שזה היום שבו נברא האדם הראשון. יום הדין נקבע מסיבה אחרת. והראשונים שואלים, הר"ן מעריך לשאול, למה נקבע דין בראש השנה? למה? מה המיוחד שבראש השנה שבגלל? אליבא דרבי יהושע. למה נקבע הדין בראש השנה? אז לכתחילה הוא שואל, לדידן להלכה, דקיימה לן כרבי יהושע. אחר כך הוא שואל, אבל לפחות אליבא דרבי יהושע, אליבא דידי, למה, גם רבי יהושע הלך לבית הכנסת בראש השנה, למה אליבא דידי? למה אליבא דידי? זה יום הדין. אז כתוב ברם, יום הדין של ראש השנה לא שייך לבריאה. הבריאה הייתה בניסן. הסיבה היא לא הבריאה. הסיבה היא יום הכיפורים. יום הכיפורים הרי ודאי היה בזמן הזה. וכך גם כתוב ברמב״ם בפרשת אמור. הרמב״ם, גם שם וגם בדרשה, הרמב״ם מעריך, לא נתפרש בכתוב, מה הטעם למועד הזה, לאחד לחודש השביעי, שמקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם, למה נצטרך תרועה, מה קרה, מה סיבת המועד ביום הזה, למה? לא כתוב, אין בפסוק שום רמז, מה קרה ביום הזה, למה? כל המועדים כולם כתובים עם טעמיהם. או שטעמיהם יוצאים מתוך פשט הכתוב. אבל כאן אין שום משמעות בכתוב. למה? למה? מה קרה ביום הזה? מה קרה ביום הזה? אז אומר הרמב״ן, משום שזהו ראש החודש של יום הכיפורים. נראה שיהיה דין לפניו. זאת אומרת שסיבת הדין נעוצה לא בבריאת האדם, אלא ביום הכיפורים. שם נמצאת סיבת הדין. וברן כתוב יתר על כן, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכות אותם בדינה, אז מישהו צדיק גמור לא זקוק לזה, מישהו רשע גמור לא משתדלים לזכות אותו, אבל בינונים, אז נמצא שגזר הדין שלהם בינונים, אלו שזה וזה שופטם, כמו שכתוב בגמרא, אז נמצא שגזר הדין שלהם נגמר, גמר דינם זה ביום הכיפורים, וזהו היום שנקבע לסליחה ולמחילה, וזה, זאת טובה נפלאה, טובה גדולה מאוד, שהאדם יהיה נידון, וגמר הדין שלו יהיה באותו יום שנקבע לסליחה ולמחילה. פירוש הדברים הרי הוא ברור. שוב צריך לחזור על דברים פשוטים וידועים. בורא העולם נתן לנו תורה. משה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות ולהוריד אותם לכלל ישראל. וכעבור 40 יום, ביום ה-40, באותו יום שצריכים היינו לקבל את הלוחות, באותו יום חטאנו. והחטא הזה היה סיבה שנגזרה עלינו גזירת כליה, ואיבדנו את זכות הקיום שלנו. אז נמצא המצב הבסיסי שלנו אחרי חטא העגל הוא מצב בסיסי של בלי זכות קיום. את זכות הקיום קיבלנו בחזרה ביום הכיפורים. אז שבורא העולם נתן לנו את הלוחות, הלוחות השניים, וכשקיבלנו את אותם לוחות, אז חזרה אלינו זכות הקיום. חזרנו לחיים. נמצא שהיום שבגללו אנחנו חיים, היום שבו חזרנו לחיים, היום הזה זה יום הכיפורים. כלומר, עד כמה שאנחנו משייכים את עצמנו ליום הכיפורים, יש לנו חיים ויש לנו קיום. עד כמה שאנחנו מפקיעים את עצמנו מזה, אז אנחנו חוזרים לאותה גזירה שנגזרה, ומהגזירה היא מעולם לא הייתה חרטה. התיקון לאותה גזירה היה רק הסליחה והמחילה והלוחות השניים של יום הכיפורים. מי שלא שייך לזה, אז הוא עדיין נמצא באותה גזירה של הרף ממני ואשמידים, חלילה. זאת אומרת, הקיום שלנו הוא מותנה, הוא תלוי ועומד, עד כמה שאנחנו משייכים את עצמנו, עד כמה שאנחנו מצורפים לאותו יום הכיפורים. אם אנחנו שייכים ליום הכיפורים, אז יום הכיפורים מתקן ונותן לנו חזרה חיים. בלי יום הכיפורים אין לנו חיים. זהו המצב שלנו. העובדה שמסתובבים המוני בני אדם בעולם שאין להם שום שייכות ליום הכיפורים, אז זה ברור, פשוט ומובן לכל בר דעת. שאלו את הזקנים ברומא, אם אלוקיכם שונא עבודה זרה, מפני, כך כתוב במסכת עבודה, במשנה בעבודה זרה, אם אלוקיכם שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבערה? למה הקדוש ברוך הוא לא מבאר עבודה זרה מהעולם? הרי הוא, לא, הוא שונא אותה. מי מעכב על ידו לבאר עבודה זרה מהעולם? אמרו להם, אמר להם רבי גמליאל, ואותם שעובדים לחמה וללבנה יאבד עולמו מפני השוטים, אלא עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. כך כתוב במשנה. עולם כמנהגו נוהג. הדין חל תמיד, הדין עצמו חל תמיד על השוטים שקלקלו. השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. אבל העולם כמנהגו נוהג. חלק מהעולם כמנהגו נוהג זה חלק, וזה, היום זה חלק עיקרי, מהעולם כמנהגו נוהג, זה שבני אדם, בני אדם, לא ניכר שאותם בני אדם לא זכו בדין. כלומר, השחייה בדין, שחייה בדין, וחלילה, ההפך מזה, לא משנים את הסדר שנקרא עולם כמנהגו נוהג. העולם כמנהגו נוהג. אבל אותם שוטים שקלקלו, את הדין הם הפסידו. מתי זה יתגלה? זה יתגלה בעתיד. הם עתידים ליתן את הדין. אבל הדין לא פעל שהעולם כמנהגו נוהג יפסיק לנהוג כאן. עולם כמנהגו נוהג. כמו שלא מאבדים את החמה ואת הלבנה מפני השוטים, ככה אי אפשר לאבד את כל השוטים יחד. גם זה פוגע בעולם כמנהגו נוהג. אם יאבדו את כל השוטים, אז כמעט שלחמה לא יהיה מה לעשות בעולם. עולם כמנהגו נוהג. השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. להבין. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספרם של צדיקים, מה שנקרא ספר החיים, ככה אנחנו קוראים לזה. כותבינו בספר החיים, אנחנו מבקשים מבורא העולם. כותבינו בספר החיים. ספרם של צדיקים, ספרם חלילה, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. וכן באמצע יש ספר מיוחד שנקרא ספרה פשוט בינוני. גם זה ספר בפני עצמו, ספרה פשוט בינוני. כתוב בספר יצירה, בתחילה במשנה הראשונה בספר יצירה, שמיוחס לאברהם אבינו. מיוחס לאברהם אבינו ונכתב על ידי, ככה הכרעה של הראשונים, מיוחס לאברהם אבינו ונכתב על ידי רבי עקיבא. במשנה הראשונה בספר יצירה כתוב שכביכול בורא העולם ברא את עולמו בשלושה ספרים, או במילים אחרות בספר וספר וסיפור. כך ברא בורא העולם, לא חשוב את הפירוט של הדברים, לא חשוב, אבל כביכול בורא העולם ברא את העולם בספר. אז מלמדים אותנו רבותינו, מציאות העולם היא מציאות של ספר. ספר, ספר עניינו שחור על גבי לבן, אותיות, כתב על גבי רקע. כל העולם כולו מצורף, למי שיודע לקרוא. אז כל העולם כולו הוא ספר. מי שיודע לקרוא בו נכון, דוגמת אברהם אבינו, אז הוא קרא נכון בכל את הבריאה, וכשהוא קרא את הבריאה נכון, אז הוא קרא את כל התורה כולה. ולכן אברהם אבינו ידע לקיים את כל התורה כולה לפני שניתנה. איפה הוא קרא אותה? איפה הוא למד אותה? איפה הוא קיבל אותה? כל הבריאה כולה, למי שיודע לקרוא נכון, הבריאה כולה מצטרפת לספר. אות לאות, מילה למילה, פסוק לפסוק, וזה הופך להיות ספר. והספר הזה, למי שיודע לקרוא נכון, אז הוא מתחיל בבראשית ונגמר בלעיני כל ישראל. למי שקורא נכון את הכתוב, למי שיודע היטב, יודע היטב לקרוא. זה מה שאברהם אבינו ראה בבריאה. הבריאה כולה הצטרפה לספר הגדול שמגלה כביכול את רצונו התברך בבריאת העולם. זהו הספר של הבריאה. יש מי שהוא הספר ויש מי שהוא הקלף. ויש מי שהוא חלק שעליו בכלל לא כתובות אותיות. מי שנכתב בספר החיים, אז הוא חלק מעצם הבריאה. עצם כוונתו התברך בבריאת העולם. כשאדם נכתב בספר החיים, אז הוא נכתב באותו ספר שהוא עצם הקיום של הבריאה. כשהאדם חי במסגרת של עולם כמנהגו נוהג, רק מפני שכביכול בורא העולם לא רוצה לאבד את עולמו מפני השוטים, אז האדם הזה חי בגדר, באופן של עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג, פירוש הדבר, שכאן הספר לא מדבר. זה לא הספר. הספר אומר משהו. עולם כמנהגו נוהג. זה בדרך ממילא, ככה זה עולה. זה לא הספר. זה הרקע. על גבי זה נכתב הספר. צריך את העולם כמנהגו נוהג כדי שעליו ייכתב הספר. אבל המכוון הוא הספר. מי שנכתב בספר החיים, אז הוא חי משום שכביכול בורא העולם בורא אותו, רוצה בו, הוא חלק מהמכוון בעצם בריאת העולם. מי שלא זוכה לזה וממשיך להתקיים בזכות במרכאות, בזכות העולם כמנהגו נוהג, באותה זכות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לאבד את עולמו מפני השוטים, מי שממשיך להתקיים באותה זכות, אז הוא לא שייך לספר של החיים. זה לא הספר שכביכול בורא העולם רצה. מי שהוציא את עצמו מהספר והעביר את עצמו לעולם כמנהגו נוהג, אז הוא חי רק עד כמה שאין סתירה לעולם כמנהגו ותו לא. מי שכתוב בספר, אז הוא חלק מעיקר הבריאה. בספר של הבריאה, אז אפילו עוד קטנה פוסל. בעולם כמנהגו נוהג, אפשר לחתוך. שם אפשר לחתוך הרבה. אבל בספר, הספר עצמו, אז הוא נפגם על ידי שינוי אפילו בטאג, אפילו בקוצו של יו. הוא צריך להתקיים כי הוא נמצא, הוא כתוב בספר. הוא חלק מהספר עצמו. על זה אנחנו נדונים. זה הדין. מי שזכה לקבל, או כלל ישראל זכה לקבל את הלוחות השניים, הזכות לקבל את הלוחות השניים, פירוש הדבר, שכלל ישראל חזר להיות הספר של הבריאה. חזרנו להיות הספר של הבריאה. כל מי שהוא בכלל ישראל שמצורף לספר עצמו, אז הוא חלק מהאות. לא יקרה לו שום דבר. כשרות הספר מחייבת, זאת אומרת, הכשרות המלאה של הספר מחייבת שכל חלק וחלק בחלקי האותיות עצמם יהיו קיימים. אבל כביכול יש לפניו דברה, מה שנקרא ספרם של רשעים. ספרם של רשעים זה הכוונה, אותו ספר שנקרא, אותו ספר של אותה מציאות, שאותה עתידים להחריב. זה ספר שעתיד לא להיות קיים. הספר הזה הוא הספר של האנטי מציאות. הספר הזה הוא הספר של אותה מציאות שתחרב, של אותה מציאות שלא תהיה קיימת, היא לא תשרוד. זה מה שנקרא בלשון הגמרא ספרם של רשעים. מי שכתוב בספר ההוא שם את עצמו בתוך אותה מציאות שעליה בעצם קיימת, מרחפת, או יותר מזה, גזירת כליה. העובדה שהיא ממשיכה להתקיים זה בגלל שישנה בהנהגתו יתברך הנהגה שנקראת שאין הקדוש ברוך הוא מאבד את עולמו מפני השוטים. עולם כמנהגו נוהג. זאת ההנהגה. אבל עליהם כשלעצמם, כמציאות, אז נגזרה עליהם גזירת כליה. אין להם זכות קיום. בראש החודש של יום הכיפורים נראה שיהיה דין לפניו, כך הוא לשאול הרמב"ן. הר"ן אומר את זה, במילים של הר"ן זה, משום שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולדון את דינם, לדון את דינם במועד הזה. והר"ן מוסיף ואומר שמראש השנה ועד יום הכיפורים כל הימים האלה היו ימי הריצוי לחזור ולהתרצות לכלל ישראל. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו בחזרה את זכות הקיום במשך כל, כך אומר הר"ן, במשך כל עשרת הימים, מראש השנה ועד יום הכיפורים. ויום הכיפורים זה נתגלה בפועל על ידי מתן לוחות למשה רבנו, משה רבנו ירד והביא את זה לנו. אבל תחילת הריצוי הייתה בראש השנה. כלומר, מראש השנה ועד יום הכיפורים, אז כבר היו ימים שבהם בורא העולם התרצה והסכים לתת לנו בחזרה קיום. אז רצה הקדוש ברוך הוא לדון, וזהו עומק הדבר. זה בדיוק, זאת צורת הדין. האדם נידון לאן הוא שייך, אם הוא שייך לחלילה להניחה לי ואיחר הפיבם ואחלם, או להרף ממני ואשמידם מצד אחד, או שהוא שייך לספר של יום הכיפורים. דהיינו, הוא שייך לספר של מתן המציאות שכביכול בורא העולם נתן לנו בחזרה מראש השנה ועד יום הכיפורים. באיזה ספר אנחנו כתובים? אלה הם שני הספרים שנמצאים. זאת סיבת הדין, זאת סיבת הדין וזאת עצם מציאות הדין. הימים האלה הם הימים שבהם, בימים האלה נקבע. הרי אנחנו נמצאים תחת שתי מציאויות שונות, שתי מציאויות. אנחנו נמצאים תחת אותה גזירה שהיא, כמו שאמרנו, הרף ממני, או הניחה לי ואיחר אפי. זאת מציאות אחת, והמציאות השנייה זאת המציאות של הריצוי של יום הכיפורים. לאיזה ספר כל אחד ואחד כותב את עצמו? באיזה ספר הוא נכתב? הוא נכתב בספר הזה או בספר הזה? זה הדין בעצמו. יש דין, יש דין, שהאדם הזה נכתב בספר של תלוי ועומד. אבל הוא תלוי ועומד עד יום הכיפורים. מעבר ליום הכיפורים, ביום הכיפורים זה נגמר, ביום הכיפורים זה מוכרע, או שהוא שייך ליום הכיפורים, או שהוא שייך לאותם גזירות שמרחפות. אותם גזירות של הרף ממני ואני חלי. אלו הם שתי המציאויות הגדולות. המציאות באמצע היא מציאות שהיא תלויה מראש השנה ועד יום הכיפורים. אבל אלו הם שני הספרים הגדולים. ספרם של צדיקים זהו הספר, הספר של הבריאה, אותו ספר של הבריאה. או שזה חלילה הספר של הלא בריאה. והקיום הוא קיום של עולם כמין הגונות, נמצא. אנחנו עומדים לדין, והדין שאנחנו עומדים בפניו, כאן נמצא השיקול, לאן אנחנו משייכים את עצמנו, לאן אנחנו שייכים לזה או לזה. אלו שתי מציאויות בעולם, שתי מציאויות. לפי המשך דברינו, אז אפשר לומר את זה כך, הדין הוא לא בגלל הבריאה, לפחות אליבא דרבי יהושע. וכמו שאמרנו, זאת אומרת, הפנים האלה ישנם לכולי אלמה, תמיד לכולי אלמה ישנם הפנים האלה. הפן הזה נמצא בין לרבי אליעזר, בין לרבי יהושע, זה אחד מהפנים של הברית, של ה, של הדין. או בגלל הבריאה או בגלל הברית. למה בן אדם נידון בראש השנה? האדם נידון, למה? מדוע אנחנו נידונים בראש השנה? או משום שבו נברא האדם, או משום שבו נתחדשה הברית. והדין הוא על זה גופה. אם אנחנו בברית, או אנחנו מחוץ לברית. אם אנחנו בשומענו את דברי הברית, אז אנחנו חלילה, כמו שכתוב בתחילת פרשת ניצבים, כמו שקראנו הבוקר, כמו שנקרא בשבת, והיה בשומעו, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה. מה פירוש לא יובה השם סלוח לו? מה פירוש המילים? מה פירוש המילים לא יובה השם סלוח לו? מתי כן יובה השם סלוח? ביום הכיפורים, זהו היום שבו יובה השם סלוח. לא יובה השם סלוח לו, פירוש לאדם הזה אין יום הכיפורים. זה פירוש המילים, לא יובה השם סלוח לו. כלומר, זה יום סליחה, יום הסליחה, מתי יובה השם סלוח? מתי הקדוש ברוך הוא רוצה בסליחה? ביום הכיפורים. זהו היום שבו כביכול, זהו היום שבו כביכול רצונו יתברך להשפיע סליחה לעולם. אותו אדם שמוציא את עצמו מן הברית לא יובה השם סלוח. הפשט הפשוט לא יובה השם סלוח לו, פירוש המילים, זה האדם הזה אין לו ליום הכיפורים שייך, הוא מופקע מיום הכיפורים, לא יובה השם סלוח לו. גם בזמן שיש רצון לסליחה, אז לא יובה השם סלוח לו. כי אז יאשן אף השם וקנאתו באיש ההוא, ורפצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. זאת אומרת, האדם שהוא מפר, לא מקבל את הברית. אותה ברית, כמו שאנחנו אמרנו, אותה ברית שנחרטה על עצם מציאות הברית. מי שמפר את עצם מציאות הברית, אז עליו חלה כל הברית של פרשת ניצבים. ועליו חלילה, כל מה שכתוב כאן, כל מה שכתוב בפרשת ניצבים, זה פירוש המילים של מי שנכתב לא בספר החיים. איך זה נראה? הוא מחה השם את שמו מתחת השמיים. אין מילים יותר מפורשות. אנחנו דיברנו פה בשבוע שעבר. הפירוש של תקנת עזרא, לקרוא את דברי הברית, זה לא כדי להשאיר את, את הכללות מאחורינו, אלא כדי לחזור על לחזור ולקרוא את פרשת הברית. אילו הם הבריתות שעליהם אנחנו חיים? אילו הם הבריתות שבהם אנחנו קיימים? כל מי שקורא כראוי, כל מי שמקיים, לומד עוד פעם את דברי הברית. בסוף השנה, תכלה השנה וכללותיה, מצרף את כל מה שקרה לו במשך כל השנה. הוא מבין שכל זה, זה קיום של הברית. כל זה כתוב בתוכך. אם לא תשמע, תקבל את זה, את זה, את זה. כל כללותיה של כל השנה הם כולם דברי הברית. כל מי שמקבל על עצמו כך חוזר ועושה את עצמו לבן ברית. אבל את שתי הבריתות צריך לתאר. אילו הם שתי הבריתות? הברית של כי תבוא, שזאת הברית על קיום התורה כולה, והברית הנוספת שבה אנחנו מסיימים את השנה, בה מתקיים, לפי הראשונים האלה, בה בברית הזאת, לפי רב ניסים גאון, לפי כמו שמשמע ברמב"ם, בברית הזאת מתקיימת אותה תקנת עזרה של תכלה השנה וקללותיה. דווקא בברית של פרשת ניצבים. הברית הזאת של פרשת ניצבים, את זה היא אומרת. הברית של פרשת ניצבים עניינה שנחרטה ברית על זה גופה, שלעולם לא נעלה בדעתנו ולא נוציא את עצמנו לעולם מכלל הברית. הברית הזאת היא ברית שהיא קיימת גם בזמן שאנחנו במצב של רבים, לא במצב שאפשר לדבר אלינו בלשון יחיד, במצב של כל אחד ואחד פונה מאמא השם אלוקי ישראל, מאמא השם אלוקי, וכל אחד פונה, כל אחד איבה לו אלוהות אחר. אלה אלוהיך ישראל. אפילו במצב כזה, אז אנחנו נמצאים בכל הברית כולה. כל הברית כולה חלה עלינו. כל מי שיודע את זה, כל מי שמקבל את זה, כל מי שמשייך את עצמו לזה באמת, אז הוא זוכה בדין. נוסח הברכה שאנחנו מברכים, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ויעלה זיכרונכם לפניי לטובה הזה, כדי שנזכה בדין. הרי בזה אנחנו זוכים בדין. בזה, בזיכרונות האלה, אנחנו זוכים בדין, בזה שכביכול בורא העולם זוכר אותנו לטובה. והברכה היא ברוך אתה השם זוכר הברית. זוכר הברית. השבח הוא לא לבורא העולם שהוא זוכר את הברית. אין שכחה לפני כיסא כבודך. אבל כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם זוכר הברית, זה הכוונה כשאתה מסתכל עלינו, לכן אנחנו אומרים זיכרונות כדי שיעלה זיכרוננו לפניו לטובה. זאת אומרת שכביכול בורא העולם ייזכר בברית כשהוא יראה אותנו. אם כשהוא רואה אותנו הוא זוכר את הברית, אז אנחנו זוכים בברית. אנחנו חייבים לזכור ולדעת, וזה תמיד, זה לעולם ועד, חייבים לזכור ולדעת. הברית שנחרטה איתנו היא ברית כזאת שבפרשת בחוקותיי, זה באותם דברי ברית שצריכים לקרוא לפני הצרט, כתוב שם והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. הברית תובעת את אלבונה. הברית מקיימת את עצמה. הברית פוגעת חלילה
ומי שמנסה להפר אותו. חלילה, מי שמנסה מאוד להפר אותה, אז חלילה הוא מעורר את אותה חימה שפוחה שהם לא חלילה. חלילה. מי שמשייך את עצמו לאותה ברית, מי שמצרף את עצמו לאותה ברית, הברית הזאת קיימת. גם, הרי נכרתה ברית על י"ג מידות הרחמים. ואותה ברית שנכרתה על י"ג מידות הרחמים, הברית הזאת קיימת, והיא חלה גם על מי שאינו הגון ואינו כדאי. רק למי שהוא משייך את עצמו לברית. ברית קרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקה. כלומר, על ידי י"ג מידות אנחנו מחברים את עצמנו בחזרה לברית. אז בין אם אנחנו ראויים, בין אם אנחנו לא ראויים, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון, וריחנתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו כדאי. במוצאי שבת אנחנו מתחילים לעורר, לעורר רחמים על ידי ברית 13. זכור לנו היום ברית 13, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זכור לנו היום ברית 13. זאת הברית שבזכותה אנחנו קיימים. להבין, למי ששייך לברית, למי ששייך לברית, הברית שייכת אליו. הברית קיימת בשבילו. וכביכול בורא העולם כותב לחיים טובים את כל בני בריתו. מי שחלילה מוציא את עצמו מכלל הברית, זאת אומרת, לא משייך את עצמו, לא רואה את עצמו כקשור, מחובר בברית שהיא קיום, שהיא לא בת עשרה. כיוון שרבותינו תקנו לנו את השבוע הזה, את הימים האלה, לחזור ולעורר את הברית, אז כנראה שזה צריך להיות מספיק. בדיעבד גדול כמובן, אבל זה די בימים האלה כדי לחזור ולעורר את הברית. מה שרצינו לבאר היום, יהי רצון שתתקיים בנו אותה ברכה, תכלה השנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.